טוב, אז שלום. היום נדבר, כמו שבוע שעבר דיברנו על הריף, היום נדבר על התלמיד שלו. מי זה, אתם יודעים?
רימיגש,
נכון. אז מי היה רימיגש? שמו המלא, רבי יהוסף הלוי, בן רבי מאיר.
יהוסף,
כן, עם ה'. ככה הראשונים כותבים את זה. לפעמים יוסף, אבל לפעמים גם יוסף.
כמו בעל תבות הארץ.
אז בן רבי מאיר, אבן מיגס. מיגס, מיגש. רוב האנשים אומרים מיגש. יש כמה מדקדקים שאומרים מיגס. יכול להיות שזה העניין. לא ברור מה זה. איזה מין שם משפחה או שזה כינוי. ראיתי איזה ספר שהוא מציע שזה מין הגדול, הנכבד. מיגס, שזה ביוונית, זה המשמעות של זה. אז הוא מציע שאולי זה מין תואר כבוד. ולמה? אנחנו נראה, עוד מעט נראה שהם מתייחסים אליו מאוד בכבוד, בצורה חריגה. אז מי הוא היה? הוא נולד בדלת אלפים תף תף למד זין, שזה שנת 1077 לטעותם. הוא נולד בספרד. בהתחלה הוא למד אצל רבי יצחק בן רבי ברוך אבן אלביליה בסיביליה, בישיבה שם. זה היה שם ישיבה. הרב הזה, כשהריף הגיע באיזשהו שלב, הגיע לספרד. הוא היה במרוקו, הוא היה באלג'יריה, והוא הגיע, בגיל 75 הוא מגיע לספרד. יש כאלה שאומרים שזה בגלל שהוא פסק נגד איזה עשיר אחד, שאחרי זה היה צריך לברוח כדי שלא יפגע בו. אז הוא מגיע לספרד, הוא מקים ישיבה בעיר שנקראת לוסאנה.
הריף
לא נולד בספרד. הרימיגש בספרד. הרימיגש בהתחלה לומד אצל רב אחד בשם רבי יצחק בן ברוך. עכשיו, כשהריף הגיע לספרד, כל אחד היה ראש ישיבה בעיר אחרת, הם הסתכסכו ביניהם.
מהריף ורבי יצחק?
כן, רבי יצחק בן ברוך. ולפני שרבי יצחק בן ברוך נפטר, הוא קרא לבן שלו ואמר לו, אני מתחרט על המריבה שעשיתי עם הריף, ועכשיו תלך אליו ללמוד בישיבה שלו.
הבן שלו?
כן, הוא שלח את הבן שלו ללמוד אצל הריף. כבר לפני כן...
מה השם של
הבן שלו? רבי יצחק בן ברוך.
הבן שלו?
הבן שלו...
של רבי יצחק.
אה,
גם
אבא של רבי ברוך. ככה אם אני זוכר נכון. עכשיו, כשהריף מגיע לספרד, אז הריף מגיע שהולך אליו, הוא היה נער בן 12. הריף מגיע שהולך, כן, עוד לפני זה, עוד לפני שכל הסיפור. כשהוא מגיע לספרד, הולך אליו הריף מגיע.
ישר כן?
לא... יחסית, כן, יחסית ישר. שמע את שימו, וזה... הריף היה מפורסם, כבר היה, הוא היה בן 75. זה לא... תחשוב שעכשיו, עכשיו אתה סמדת עובר לעיר אחרת. כבר הוא... יש לו ותק. הוא כתב ספרים, הוא לימד תלמידים, הוא... אנשים שמעו עליו. והוא כאילו מתחיל קריירה חדשה בגיל 75, בארץ אחרת. והוא נמצא אליו, כתוב שהוא היה ישן אצלו בבית והיה לומד אצלו יומם ולילה, לומד אצלו 14 שנה. בגיל 90 הריף נפטר. והריף נפטר, ותחשבו, רב בן 90 נפטר, ומי מתמנה אחריו כראש ישיבה? צעיר בן 26.
הוא נהיה תלמידו המובא כאילו?
כן, עכשיו יש כמה שירים שרבי יהודה הלוי גם היה תלמיד של הריף. והוא היה יותר מבוגר מהרימיגש, ויש כמה מכתבים שהוא כותב, שירים שהוא מקדיש לרימיגש, ורואים איך הוא מכבד אותו, וגם רואים שהוא מדבר על אויבים שלו, אז זה נראה שלא כולם מצא חן ביניהם שפתאום הצעיר הזה נהיה ראש הישיבה. ראש הישיבה זה גם הדיין והפוסק והמנהיג של הקהילה. לא כולם מצחן ביניהם, אבל עריף כנראה חשב. יש בספר הקבלה לרעבד, הוא מביא שעריף כתב בצבא שאין כמו רבי יוסף, לא היה כמו אפילו בדורו של משה רבנו. למה? כי הוא אומר שכתוב בדור של משה רבנו שלא מצאו חכמים ונבונים. מצאו חכמים אבל לא מצאו נבונים. והנה רבי יוסף הוא גם חכם וגם נבון. אז אפילו בדורו של משה רבנו לא היה כזה. הוא התמנה בגיל 26, הוא היה ראש ישיבה 38 שנים ונפטר ב-אלפים תף תף קוף א', שזה 1141 למניינם. בדלת אלפים תף תף למזן 1177. גם בספר הקבלה אז רבי אברהם בן דהוד כותב שהוא היה, חוץ מזה שהוא היה חכם, הוא כותב שהוא היה ענב מכל אדם, ולמרות שמצד שני אנחנו יודעים שהוא נהג את הנהיג את הקהילה ביד רמה, שכתוב שהוא העניש אנשים, אפילו הוציא להורג אנשים שהיו מויסרים. עוד משהו שמייחד אותו, בתקופת החכמי ספרד, שמה שנקרא תור הזהב, הם כולם היו אנשים עם אפקים מאוד רחבים, היו רופאים, היו מבינים במדע, בכל מיני חוכמות, כתבו שירים, היו פילוסופים, ובתיאורים של הראשונים שמתארים את הרי מיגש, זה נראה שהוא קודש להשם, לא יוצא מהישיבה, הוא כאילו עיקר תפקידו בשס, והוא לא היה איזה רופא, והיה כאילו היה שהוא מתמקד בזה, ומצד שני מתארים אותו, את הגדולה שלו כמשהו יוצא דופן. נקרא משהו מהרמב״ם, יש בהקדמה של פירוש המשנה לרמב״ם, הרמב״ם מדבר על איך קשה ללמוד התורה שבעל פה, הוא עושה איזה שושלת, ואז הוא מביא שכאילו התורה שבעל פה נחתמה בתלמוד, ואז עכשיו אנחנו מפרשים את התורה שבעל פה, ויש תשובות הגאונים, שהם דברים חלקיים, ויש ריף שהוא כבר יותר מזה, והוא כאילו מתאר שהוא כדי ללמוד, אז מה הוא עשה? ואז הוא מביא, ואספתי מה שהזדמן לידי מהגאות אבי זצ"ל וזולתו בשם רבנו יוסף הלוי ז"ל, וחי השם, כי הבנת אותו האיש בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו ועומק עיונו, עד שאפשר לי לומר עליו, לפניו לא היה מלך כמוהו בשיטתו. זה התרגום של הרב קפח, זה תרגום מעודן, בתרגום הישן יותר, אני אשוח יותר חד, הוא כותב, לב האיש ההוא בתלמוד מבעית למתבונן. זה כאילו מישהו, כאילו מישהו שאומר על, נגיד, בסלנג של ימינו, לא יודע, בוא נהוא גאון פחד. זה כאילו משהו לא אנושי, לא רגיל, והרמב"ם גם ממשיך, שאפשר לי לומר עליו, לפניו לא היה מלך כמו בשיטתו. כי אם אתה מסתכל על הריף, על הגאונים, על כל החכמים רבנו חנאל, אין דבר כזה, זה משהו חדש, לא היה לפניו מלך כמו. והוא מתאר שהוא אסף את כל מה שהוא מצא, הרמב"ם כאילו מחפש שמועות של הרי מיגש, כל מה שהוא מוצא של הרי מיגש הוא ישר מלקט. הוא אומר, ואספתי כל ההלכות שמצאתי לו בפירושו, כן?
היה תלמיד שלו?
לא, זהו, יש כאלה שמציינים שהוא היה תלמיד שלו, וגם הרמב"ם לפעמים קורא לו רבי, אבל לפי החישוב של השנים, הוא נפטר כשהרמב"ם היה בן 3, אז כנראה לא היה הרב שלו כפשוטו. כן, הוא היה הרב של רבי מימון, הדיין, אז כאילו גם תור הרב של אבא שלו, וגם כנראה שהרמב"ם ראה את עצמו כתלמיד מפי הכתב. רואים שהוא אוסף כל, הוא אוסף מכל ההגאות של אבא שלו דברים בשם רבי יוסף, וגם הוא אומר, אספתי, כן, וגם הוא אומר, אספתי כל ההלכות שמצאתי לו בפירושו עצמו. כלומר, הוא לוקח את הפירושים של הרי מיגש על הש"ס, והוא כל פעם שהוא מוצא נפקמינה למעשה, הוא רושם לעצמו. וגם
מה ההגדרה של תור הזהב? כאילו מאיזה תקופה לאיזה תקופה?
מה ההגדרה? אז זהו, אז יש בהתחלה, כאילו, זה מתחיל בדור התפר כזה של סוף תקופת הגאונים, ויש רבי שמואל הנגיד וריץ גיאת, רבי יהודה על ברצלוני, כל מיני חכמים כאלה, ואז עריף מגיע, ואז, ויש רבי יהודה על אבי, יש עוד כמה חכמים, ואז, כאילו, במובן מסוים זה מתי שהוא מסתיים. אחרי רבי יהודה, אחרי רבי יוסף, אחרי הרי מיגש, עולים אל מואחדים, שזה היה כל מיני מוסלמים קיצוניים, עושים שמדות, והישיבה של רבי מיגש נפסקת ל-60 שנה, ורק אחרי זה היא חוזרת. אחרי זה זה חוזר, ויש רמב"ן ורשב"א ורב, וריטב"א ורן, וגם אחרי זה זה סוג של תור הזהב, אבל כאילו היה מן הפסקה
וחזרו. זה תור הזהב מבחינת השקט שהיה להם מהמוסלמים?
גם שקט, והרבה שם היו, הרבה שם היו, רבי שמואל נגיד היה שר הצבא של מלך גרנדה. הרבה מהם היו בכל מיני תפקידים בכירים, וגם זה תור הזהב כאילו...
מבחינת המחברים והספרים שלהם?
לא, יש להם גם ייחוד, כאילו, על פני, נגיד, חכמי התוספות לא מתוארים בתור רופאים ופילוסופים ו... זה... כאילו, זה מין משהו שבוא נאמר, היום הוא... הציבור שלנו הוא קצת כאילו מחזיר את זה, שיש רבנים שהם גם מבינים בעוד כל מיני חוכמות וזה, אבל... בוא נגיד יחסית לפעם זה לא היה דבר שמקובל, לזה קוראים תור הזהב. עד בוא נגיד הדמדומים של זה, ואז גירו ספרד, ואז הכל הולך.
הנסיעה שלהם זה היה מאידיאל או מכוח המצב?
מה, למה הם עשו את זה? מתוך אידיאל.
כאילו להיות רופא וצבא...
כן, יכול להיות שדברים כמו צבא אולי הם היו צריכים, אבל... אבל זה מין...
הרמב״ם היה רופא
מכוח.
הרמב״ם כאילו לכאורה זה ברור, וכל השעה שכאילו...
לא, הם תופסים ביחד את ה... כאילו, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בטבע, גם בעולם. הם מעריצים את אריסטו וכל מיני פילוסופים מוסלמים בתור אנשים מאוד חכמים שאפשר, עם כל מיני תובנות שלהם, אפשר אחרי זה להתבונן על התורה ולהוציא דברים שלא היית יכול לחשוב עליהם לפני כן.
למרות שזה כאילו לימון וכמו שרבי
מאיר עשה, כן. יש הבדל, כאילו, השיטה של הכוזרי היא לא כמו המורה נבוכים, אבל גם רבי יהודה הלוי הוא כן משורר, הוא כן זה, ואם היית הולך לליטל שלפני 100 שנה, היית מוצא פחות משוררים מבין הרבנים. הרי מיגש הוא לא מתואר כבתור זה, אבל תמיד הלשון שלו היא לשון מאוד מדויקת ונכונה, וכתיבה מאוד בהירה בעברית גם. אז מבין התלמידים שיש, אנחנו יודעים שיש את רבי מאיר הבן שלו, ועוד יש רבי מאיר שאחיין שלו, ויש את רבי מימון הדיין, אבא של הרמב״ם.
בגיל 75 אחרי המעבר? שרבי מימון
היה תלמיד
של
רבי מיגש, לא? לא, בגיל 75 עריף הולך.
עריף?
כן, ואז אחרי 15 שנה הוא נפטר, ואז הרי מיגש מולך עוד 38 שנה, ואז יש את השמדות. קודם כל נראה איזה כתבים יש ממנו, ואז ננסה אולי ללמוד משהו ממנו ולראות גם למה הרמב״ם כל כך מתפעל ממנו והריף ועוד חכמים כל כך מתפעלים, מה היה מיוחד בו. אז כתבים ממנו, קודם כל יש תשובות ממנו. ישות יצא בהרצאה של מכון ירושלים, לא ראיתי את זה עכשיו על המדף, אני לא יודע אם כי מישהו לקח או כי אולי זה יצא אחרי שקנו את הסט, כי הסט הזה ממשיך...
לא, אין דבר סטרה.
יש איזה...
אז טוב, תגידו לספרנים שישלימו.
אני
סבור. הבנתי. אז הוא עוסק שם בהרבה נושאים, בעיקר חושן משפט, אבל גם יש אור החיים, יש אור הדעה. אז זה ספר. עוד ספר אחר זה פירושים לתלמוד. אמירי כותב שהרי מיגש פירש את כל הש"ס. ככה אמירי מספר עליו, שהוא פירש את כל הש"ס. לנו אישית היה רק חידושים על שבועות ובבא בתרא.
יש לנו את זה?
גם לא ראיתי את זה עכשיו. אז גם היה...
דברים שמצאו בגניזה הקהירית?
לא, אז היה ספרים על שבועות ובבא בתרא. עכשיו לפעמים אתה רואה... שהוא אומר, לא יודע, כפי שכתבנו מסכת שבת, או דברים כאלה, אז גם מזה אתה יכול לראות שהיו עוד מסכתות, וגם יש שרידים שנמצאים בשיטה המקובצת. נגיד במסכת כתובות הוא מביא דברים מהרי מיגש, אז אתה מבין שהיה גם רי מיגש של כתובות.
הוא מופיע גם בתוספות, לא?
זהו, הוא מופיע פעם אחת בתוספות. כן.
בדיוק שם.
ראשוני ספרד מביאים אותו הרבה. הרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן מביאים אותו. בתוספות הוא מביא פעם אחת ביבמות, שהם לא מסכימים עם איזה גרסה שלו. אבל... עכשיו, הייתה איזו תעלומה כל השנים, כי מצד אחד בספר שלו על כתובות בבא בתרא כתובים דברים מסוימים, מצד שני, בשיטה מקובצת על בבא בתרא מובאים דברים בשם הרי מיגש שלא מופיעים בחידושים של הרי מיגש על בבא בתרא. ושם מובאים דברים שאין בשיטה מקובצת. אז לפני כמה שנים היה הרמושה שמואל שפירא, התלמיד של הגריז, היה ראש ישיבת באר יעקב. אז הוא הוציא חידושי הרי מיגש, והוא בעצם לקח את הספר וגם לקח דברים שהיו מתוך השיטה המקובלת ומתוך ספר הנר. ספר הנר זה רבי זכריה הגמטי שהיה חי במרוקו בתקופת הרמב״ם, והוא מצטט רי מיגש. אז הוא ליקט מתוך זה ומתוך השיטה המקובלת, ואז הוא הוציא. אחרי שנפל מסך הברזל בברית המועצות, מצאו כתב יד ברוסיה של בבא בתרא, שהיה בו עוד יותר דברים. ושם היה גם דברים גם מפה וגם מפה. אז מה שהחוקרים משערים שכנראה זה היה חיבור מאוד מאוד רחב, מאוד גדול, ופעם היו מעתיקים בכתב יד, וגם בהתחלה היו לומדים רק עם רי מיגש, רבי נוחנן וזה. אתה שהוא כבר יש רש"י, רש"י זה הפירוש הכי קולח, הכי רץ. אז אתה לא צריך נגיד רי מיגש כי אסביר לך את הפשט. זה יש לך רש"י. אז התלמיד שהוא מעתיק לעצמו את הרי מיגש, הוא אומר, מה, אני אעתיק את כל הספר? אני אעתיק רק את החידושים. אז או שלפעמים הוא מעתיק והוא מקצר בלשון, או שהוא מעתיק רק קטעים שהם לדעתו הכי חשובים. אז זה ההשערה של החוקרים. אבל בכתובות בבא בתרא רואים אותו המון, רואים השפעה שלו על הרמב״ם, רואים אותו בעוד ראשונים. נראה גם דברים עכשיו לומדים חזקת הבתים, יש דברים על חזקת הבתים ממנו, יש אחד הדברים אולי הכי מפורסמים שמיגו להפטור משבועה לא אמרינן, זה כבר מובא בראש, גם מי שאין לו את זה, הראש מביא שהרי מיגש אמר את זה והוא לא מסכים איתו. מה אתה אומר? עכשיו... אני אנסה להסביר אולי, זה דרך ההשערה, כן, אין לנו יותר מדי זה, דרך ההשערה, מה כל כך התלהבו ממנו. כאילו, מישהו שהרמב"ם מתלהב ממנו, זה לא סתם.
יש עוד כאלה שהרמב"ם כותב עליהם ככה, או ש...
לא כל כך, לא. הוא בדרך כלל מביא ריף, הוא מביא כמה פעמים גאונים, כאילו, בלשון גאונים, פחות שם של מישהו, אבל הוא מביא בעיקר ריף, ורי מיגש. זה, כן, הרמב"ם מביא אותם יותר מאשר חכמים אחרים. ואתה רואה גם, הרמב"ם כותב שהוא עשה מאמץ לאסוף מהסיכומים של אבא שלו, דברים שהרי מיגש כתב, וגם הוא עובר על הספרים של הרי מיגש ומלקט משם פסקים. אז רואים ש... מה?
זה בעצם רק בגלל שהוא הכיר אותם.
כן, אבל הרמב"ם מכיר עוד ספרים, עוד חכמים שהיו בספרד.
לא,
יכול להיות
שהוא
שמח על אבא שלו
שאם הוא למד מהם, אז כאילו, די שהם...
ברור, אבל לפעמים אדם לומד מרב פשוט כי זה מה שהיה לו. הרמב"ם גם מרחיב אופקים מעבר למה שהוא גדל. כאילו, אם הריף זה רק מה שנוגע למעשה, אז פתאום הרמב"ם מתחיל לפסוק לך הלכה גם בזרעים וקודשים וטהרות ומלכים והלכות משיח, הלכות דעות. הרמב"ם כותב שהוא כותב כמו ריף על הירושלמי. הרמב"ם כאילו רואה חשיבות לעבור על ספרים שלאו דווקא עברו עליו לפני כן בבית מדרש. וזה שיטתי, כלומר הוא עובר על הירושלמי על הסדר ורושם לעצמו את המסקנות להלכה, כי אחרי זה, כשהוא כותב משנה תורה, שהוא לא יפספס אף ירושלמי. הוא עובר על הרים ייגש על הסדר. גם, כי אחרי זה הוא רוצה להשתמש בזה. זה אחד מכלי העבודה שלו, לבוא על הרים ייגש על הסדר, ועל ליקוטים מאבא שלו. ושאחרי זה, הרים ייגש נגיד לא ככה. יש מאמר של הרב בנימין מנשה לוין, התלמיד של הרב קוק שהוציא את אוצר הגאונים, שהוא מראה שכל הריף, כל הירושלמי שבריף, הוא כבר מובא לפני כן או אצל רבנו חננאל או אצל רב ניסים גאון. זה אומר שהריף לא למד ירושלמי על הסדר כנראה. הריף כאילו אומר, מה זאת אומרת? אני ממשך של גאוני בבל, זה המסורת שלי, שהיא המסורת הנכונה. אין לי צורך בכלל, כלומר, זה יכול להיות נחמד. זה כמו ללמוד תשובות של רבי גאון, ללמוד הלכות גדולות, אז אתה יכול ללמוד מה חכמי ארץ ישראל אמרו. אבל מבחינתו זה לא מקור של כתוב בירושלמי, אתה חייב עכשיו להסתדר עם זה או לחזור בך. מבחינת הריף זה לא ככה. אז שמעתי מהרב מאיר ליכטנשטיין, בן של השעבר או נכנס
של הרב של הכנסת
שלו. אז שמעתי ממנו שהוא עשה עבודה של עבודה סמינריונית או משהו כזה, אז הוא עבר על כל הירושלמי שבריא ניגש, וכולם כבר מצוטטים בריף לפני כן. אין אף ירושלמי שהוא לא הופיע לפני כן בריף.
והריף ציטט מהרבן חננאל.
כן, אז הוא אומר שגם הריף ניגש כנראה, עם כל זה שלב האיש ההוא מבעית בתלמוד עד שלפניו לא היה כמוהו, אבל הוא לא מתרחב לספרים שלא היו בישיבה של הריף. ממש שכשהוא סיפר שכשהוא גילה את זה, אז הוא היה ככה כולו נרעש, וריש כאילו מצאתי משהו שלא בסדר, הוא אמר לאבא שלו, אז הוא אמר לו, מה? אני חושב שכל האחרונים שמופיעים לא יודע, במלכת חינוך או בשח, וזה, אני ראיתי את כולם. גם אני, יש ספרים, שאני ראיתי אותם רק דרך ספרים אחרים. בסוף זה גם בחירה. יש רמים שנגיד, לא יודע, עברו על רב חיים על הרמב"ם על הסדר, ויש כאלה שלא, לא מבחינתם עכשיו מקערי האמונה. אם יש, אם ציינו במראה מקומות, אם מישהו שאל, אם אמרו לי שחשוב, אז אני מסתכל, ואם לא, לא מטריד אותי שיש איזה רב חיים שאני לא יודע. ויש כאלה שאם מבחינתם זה השיטה, ככה לומדים, אז זה הספר שיחנך אותי איך ללמוד, אני חייב ללמוד את זה. או זה הספר שאני חייב ללמוד, כי הלכתית אתה חייב אותו. כלומר, אם יש שולחן ערוך שאני לא יודע, אז אני תקוע למשל. אז הרמב״ם כן מתרחב לדברים שלא ראו, אבל עם כל זה רואים ששירים מגש זה אחד הספרים שהכי נשארים אצלו. עכשיו, באמת הרים מגש, הוא מצטט ריף, הוא מביא בעיקר, יש הרבה אנשים שהוא מביא אותם בלי להגיד מי הם. הוא אומר, ואי כמאן דאמר, ויש מי רבבתא, או כל מיני דברים כאלה שאתה לא יודע שמות של מי הם, אבל יש דברים שהוא מזכיר, הוא מזכיר את רבי גאון, הוא מזכיר רבנו חננאל, והוא מזכיר ריף בעיקר, שלושת הדמויות האלה. רבי גאון ורבנו חננאל זה הרבה פעמים כדי להתווכח איתם, ריף זה כדי להצדיק אותו הרבה פעמים, מול רבנו חננאל. לפעמים הוא חולק עליו, אבל בדרך כלל זה גם יהיה רק בפירוש ולא בהלכה למעשה. עכשיו מי הוא לא מביא? לפחות לא בשמו. הוא לא מביא את חכמי ספרד שלפניו. רבי שמואל הנגיד, הוא לא מביא את ריצקיאט, או אני חושב שלמה הוא לא מביא אותם? כי מבחינתו הם כאילו, הוא לא צריך אותם. מה החשיבות שלהם? שהם המשיכו את בית המדרש של בבל. אבל כן, כאילו, יש לי תריף שהריף כאילו הגיע מארץ אחרת ועשה סוג של מעקף. יש לי כבר צינור אחר איך להתחבר אל הגאונים ומשם אל התלמוד. אז אני פחות צריך את להביא מה רבי שמואל הנגיד אמר. כמו שיכול להיות שהוא מתייחס אליו, אבל לא בשמו. עכשיו, יש אמירה שאומרים אותה בשם אחד מתלמידי החזון איש, אני שמעתם עליו, הרב יחזקאל ברטלר. הוא נפטר לפני שלוש שנים נראה לי, שהוא כזה היה דמות מופלאה כזאת, שתלמידי החזון איש, גם עכשיו כאילו גאון ופרט והכל, וחריף מאוד, וגם כאילו קצת דמות כאילו... וזה דופן, נגיד הוא היה לומד גם, גם נגיד בתשעה באב, גם כשהוא אבל. פשוט לא כי היה לו סיבה הלכתית, או כי לא אכפת לו מההלכה, פשוט הוא לא היה מסוגל לעצור. כן, אז גם הרוג גדול, גם עליו מספרים את זה. כל מיני דברים ש... כאילו, אומרים שהבנים שלו לא היו בטוחים אי פעם הוא סיים את השס, כי... הוא כל פעם הוא נכנס לסוגיה, הוא מתחיל לקדוח ולחרוז וזו, והם כאילו שאלו אותו אם פעם הוא סיים, הוא אמר שכן, פעם אחת הכרחתי את עצמי לעבור הכל. יש שם כל מיני סיפורים כאלה מיוחדים, גם על אב חזקאל ברטלר, או חצקאל. אין משמו דברים כתובים, אומרים שהוא לא היה כותב, הוא כאילו פספס את השלב הזה בילדות. בזמן השואה הוא התחבא, מגיל 5 עד גיל 10, הוא היה במחבוא. ואז שאחרי זה הוא כאילו פספס, כאילו מין שלב בילדות של רכישה של מוטוריקה עדינה, הוא לא יכל לכתוב, כאילו. אז כל מה שיש לשמוע זה יש דברים... אין לו שום ספר, יש רק דברים של... שאחיין שלו, נגיד, שהיה חברותה, אז כתב, נגיד, דברים שהם למדו ביחד, או דברים כאלה שהנכדים מביאים. אבל יש הרבה דברים בשמו ש... כאילו, שומרים, לא יודע. מאוד החשיבו אותו, למרות שאתה לא יכול למצוא כל כך דברים לשמוע. נגיד, כשהבדין של רבניסים קרליץ התחילו לכתוב גיטים, אז הם התעכבו איזה כמה חודשים, כי יש הלכות איך כותבים את השם של המקום. שיגד, סוגיות שלמות בהלכות גיטים. צריך לציין את המקור של המים, של היד, כי אחרי זה אם פתאום המקום משתנה, הוא זז, אז שידעו לזהות את המקום, אז יש כל מיני כללים איך כותבים שמות של מקומות. אז אומרים שכאילו התעכב איזו תקופה, כי חיכו עד שחזקאל ברטלר ייסגר על מה צריך לעשות, ורק אז אנחנו נתחיל. קיצור, אז יש משפט שהוא אמר בשם החזון איש, שלא מובן עולם הרמב"ם כל כך התלהב מהרי"ם מיגאש, כי הוא היה קצת רבנו טעם, או שיש ניסוח אחר שהוא התלהב ממנו, הוא לא מכיר את רבנו טעם, הוא היה מכיר את רבנו טעם, אז ממנו היה עוד יותר מתלהב. כי רבנו טעם והרמב"ם הם די מקבילים.
אז... מבחינת הזמן.
כן. עכשיו, זו אמירה חריפה, אבל היא לא סתם איזה דגלוג. מה הוא מנסה להגיד? אני חושב שמה שהוא מנסה להגיד, הנקודה שממנה הרמב"ם מתלהב מהרי"ם מיגאש, זה נקודה שנמצאת אצל רבנו תם. ואולי גם אצל רבנו תם נמצאת עוד יותר. עכשיו, אם נראה, אז כאילו, אז גם ראינו שהעריף עצמו כותב שהוא היה חכם ונבון, וגם ראינו שהרמב"ם כותב, הרמב"ם משבח את הבנות אותו האיש בתלמוד, מפליאה כל מי שמתבונן בדבריו בעומק עיונו. עד שפניו אפשר לומר שלא היה מלך כמוהו. ראיתי אגב הרב משה שמואל שפירא במבוא לרי"ם מיגאש, הוא אומר שיש כאלה שלומדים את הרי"ם מיגאש ולא רואים בו שום חידוש. ואומר, וזה לא נכון, כי הוא אומר, הרמב"ם כתב למתבונן בדבריו. אבל מי שמתבונן יראה שיש פה דברים שלא היו לפני כן. אבל מי שלא מתבונן יכול סתם לקרוא את זה ולא... אז זה ככה דיוק שהוא עושה. אבל בעצם, מה אני רוצה להגיד, זה שיכול להיות שבעצם מה שהעריף מתפעל והרמב״ם מתפעל ממנו, זה הכושר של העיון, של הבנת אותו האיש בתלמוד. הוא מבין בשס, אותו שס של כולנו, הוא מבין בדברים שאף אחד לפני כן לא הבין. שבעצם כאילו הוא מתלהב יותר מהיכולת הלמדנית והניתוח. עכשיו, אם נסתכל בחידושים של הרי"ם מיגאש, קודם כל זה הספר הראשון שאנחנו מכירים של חידושים על הש"ס. יש חידושי הרשב"א, חידושי הרמב"ן. לפני כן, לפני כן, כן, רבנו חננאל זה פירוש, זה פירוש, וגם רב ניסים גאון. עריף זה, עריף זה לא פירוש, עריף זה לקצר את השעס, ולפעמים הוא מבאר, אבל זה בעיקר לפסוק. וגם הרבה מתשובות הגאונים, הרבה מתשובות הגאונים הם עוסקות במה נאמר, לפרש מקומות קשים בשעס, ובמה לפסוק. אחרי שהבנו מה כתוב, גם מה לפסוק, יש סוגיות סותרות, או לפעמים לא ברור מה המסקנה. והרי מיגש, הרבה פעמים הוא מנסה להבין גם לא רק מה כתוב, אלא גם מה ההיגיון של מה שכתוב. וזה בעצם מה שיכול להיות, שהרמב״ם כל כך מתלהב מהרי מיגש. שיש בו איזושהי למדנות שלא ראו אותה לפני כן. או לפחות לא ראו אותה בצורה כל כך מפורטת, מפורשת, נרחבת. יכול להיות שאם היית שואל את הריף או את הרבי גאון, שואל, וזה בסוף היה בלית ברירה, היה נותן לך איזה מהלך שהיה לו בראש, אבל זה פחות מפורט בכתבים. וגם הרבה פעמים הוא מחדש, כאילו, הוא מוציא נפקמינות שהן מחודשות, ולפעמים הוא יכול לתרץ, הוא מביא קושיה, הוא יכול לתרץ עליה שלוש תירוצים. דבר שאצל הראשונים, אצל הגאונים פחות מוצאים אותו, כי מה זאת אומרת? יש תירוץ אחד שהוא הנכון, ויש תירוצים אחרים שהם הלא נכונים. והוא יכול להיות, כן, שלוש אפשרויות, ושלושתם עומדות בפני עצמם. אני אביא איזה נקודה מבבא בתרא, לא נראה לי שהגעתם לזה, אבל נקודה שאולי תראו אותה. זה בבבא בתרא, מימי עמוד א'. בגלל שאני משתתף פה בפרויקט השו"ת. מה הסוגיה בגמרא? הסוגיה בגמרא זה שאדם לווה כסף, ורוצים לגבות את הכסף, אין לו איך לשלם. ואז יש שדה שיש ערעור עליה שאולי היא משועבדת לחוב הזה. ויש דיון כן או לא, והלווה אומר כן, היא משועבדת לחוב. והגמרא אומרת שהוא לא נאמן. למה הוא לא נאמן? כי נוח לו שיגבו מהשדה הזה. למה? כי אם לא, הוא יחשב רשע. כי לווה רשע ולא ישלם. אם אתה לווה ואתה לא משלם, אתה רשע. אז נוח לו להגיד שזה באמת שלא. ולכן הוא נוגע בעדות, והוא לא... הוא לא יכול... לא סומכים על מה שהוא אומר שהשדה הזאת משועבדת. אז אומר הרי מיגש, יש לשאול כאן, איך היא חיישינן לי בעדות שקר, כי איך היא דלא להווה רשע, לא להווה לווה רשע ולא ישלם. והיה רשע דעד שקר, תפי חמיר, ועלי מרשע דלווה ולא ישלם. אומר, איזה מין הסבר זה? אתה אומר, אני לא מאמין לו, כי אני אומר שהוא לא רוצה להיות רשע. מה אתה רוצה להגיד בעצם? שהוא משקר כשהוא אומר שזה משועבד. רגע, ועדות שקר, זה פחות חמור מהפסוק במשלה של לווה רשע ולא ישלם? זה יותר חמור. אז אתה אומר לי, אני לא מאמין לו כי הוא לא רוצה להיות רשע, אבל תוך כדי זה הוא רשע עוד יותר גדול. אז הטיעון פה הוא לא הגיוני. ולא עוד, אלא דעה שכחה, דקרי רחמנה לעד שקר רשע. נכתיב והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע. דעה הקימנה בעדים זוממים, הכתוב מדבר. דאמר אולה מיני לעדים זוממים מן התורה, דכתיב והצדיקו את הצדיק. וכיוון דקרי רחמנה לעד שקר רשע, איך היא חיישינה לדקמה סיד עדות שקר? כי איך היא דלא להווה רשע ולא ישלם. כן, אומר הרי, התורה קוראת לו עד שקר, אז איך אתה רוצה להגיד שהוא משקר כדי לא להיות רשע? בעצם אתה, אם מילים נרדפות, אתה אומר שהוא רשע כדי לא להיות רשע. זה משהו פה לא מסתדר. ואם תאמר, דהא דלא מקבלין אנשי עדותי, לאו משום דחיישין לה דמכוון לעשו דעדות שקר הוא. אלא משום דחיישין הדיל מאמין את הדעתי בסעדותה. ועכשיו נפרש פה איזשהו פירוש למדני יותר. לא, עד שקר זה לא מישהו שהוא משקר, אלא שבגלל שיש לו נגיעה אישית, חיישינא דין ממינתא דעתיה וסעדותא. כלומר, לא שהוא מתכוון לשקר, אלא הנטייה שלו לצאת צדיק ולשלם את החוב שלו, מתה אותו לחשוב שזה שלו. לחשוב שזה משועבד.
כאילו מאשרי כזה.
כן, כן, שזה כאילו שקר סובייקטיבי. כמו כי השוחר יעבר עיני חכמים. לא שהדיין אומר, אני עכשיו אפסוק לא כמו ההלכה, אלא הכסף גורם לו להסתכל עם משקפיים עקומות על המציאות, למרות שהוא חושב שהוא צודק. אז הוא אומר, עלי כלמי מרחי, זה לא יכול להיות. למה? דכי חיישינא דמיתא דעתיה, הנמי לגבי דיינה, שהוא דבר התלוי בראיית הלב. די כלמי אמר, דלא חזה זכותה למאן דסנה וחובה למאן דרחימה. כל מה שהגיוני להגיד את זה, זה גבי דיין, שהדיין באמת, הוא צריך לשקול בשכל שלו מי צודק, ואז פה באמת מעורב הראייה הסובייקטיבית שלו על המציאות. אבל גבי סהדה, כיוון דהו דבר התלוי בראיית העין, מה ימין את הדעתי? אומר, פה זה לא קשור לזה. אתה זוכר שאתה מכרת לו את השדה, אתה זוכר שהיא משועבדת או לא, זה לא קשור לראייה שלו התאבתה. אפשר לדון בזה, לפעמים הזיכרון שלו, של האדם מושפע מאיך שהוא רוצה לזכור, אבל בוא נאמר, זה הרבה פחות מוחלט והרבה פחות, החשש הרבה פחות קיים מאשר בדיין, שהכל זה שיקול דעת. הלכך ליקה למי מרחי, אלא מה? ויש להשיב בשאלה זו, דעה דאמרינן דלא ניחא ליה דלהוה לווה רשע ולא ישלם, לא לצאת ידי שמיים הוא, זה לא ניחא ליה באח. דהי משום ידי שמיים, כיוון דלית למידי, מה עדית למעבד אחי? למעבד אבי לאנוס, ואנוס רחמנא פטרי. אלא היי, זה לא ניחא ליה באחי, לצאת ידי הבריות, וכיוון דכחזה ליה דלווה ולא ישלם, קראו ליה רשע. משום אחי, חיישינן שם המסעיד עדות שקר. כי אחי, זה לא להוה גבאי ולווה רשע ולא ישלם. ושנייה נקרא עד הסוף, ולא אכפת לי ברשע דעד שקר, דעה לא יעד אין שהיא עשית עדות שקר, היא לא. אלא מה הוא אומר? זה לא שהוא רשע כלפי הקדוש ברוך הוא בגלל לווה רשע ולא ישלם, אלא מה? כשמישהו לא משלם, כל האנשים בבית כנסת אומרים, תראה איזה רשע, לווה כסף ולא החזיר. פעם בא הוא יבקש, הוא לא יחזיר לו, פעם בא שהוא יגיד איזה משהו, יגיד לו, אתה בכלל לא נאמן, אנחנו יודעים שאתה לא מחזיר הלוואות, לא זה. ולעומת זאת, אם בן אדם מעיד עדות שקר, מישהו יודע? מישהו זה? אז כלפי השמיים זה הרבה יותר חמור, אבל מבחינה חברתית הוא לא נחשב רשע, כי אף אחד לא יודע שהוא שקרן. לכן הוא אומר פה בעצם, הבן אדם מעדיף לעשות, להעיד עדות שקר מאשר לא לשלם חוב, כי בעיני הבריות פה הרשות נגלית ופה הרשות לא נגלית. לכן בעיני הבריות הוא רשע והוא לא רשע. ואז ככה הוא מסביר, לא מדובר פה רשע כלפי השמיים, אלא רשע כלפי הבריות. ואז לכן, הנה מי יש להשיב דעה, ולכן לא מאמינים לו, כי יש לו אינטרס פה. כן, הפסוק קורא לו רשע, אבל הוא אומר בסוף בסוף, הוא אומר, מה אני אעשה? אין לי. מה אני יכול לעשות שאין לי? אני אעבוד לי, אבל בינתיים אני אנוס. אז כלפי השמיים, הרישות היא פחות חלשה. אבל כלפי הבריאות, כולם יודעים, הבן אדם הזה, אי אפשר לסמוך על המילה שלו, אי אפשר לתת לו כסף. וכך הוא מסביר, שלכן אי אפשר להאמין לו. הנה מי, הסבר שני. יש להשיב, דעה דלא מקבלין סעדותי, לא משום דחיישינן דעדות שקרו. אלא משום דכיוון דלא ניחא ליה למאווה רשע ולא ישלם, דהשתכח דקמת אליה הנאה מסעדותי, הוה ליה כמה דמסעיד לנפשי. דלא מקבלין על מיני, ולא משום דחיישין על לי והוא סעדותה, אלא משום דלא מקרה עד כלל. אם עכשיו נגדיר את זה בלשון של אחרוינים, הרי מיגש אומר פה בעצם, למה נוגע בעדות פסול? לא כי חוששים שהוא משקר, אלא כי הוא לא עד. אני מעיד על משהו שיש לו השכה לגביי, אז אם אתה נוגע בעדות, אתה לא מעיד עליו, אתה מעיד עליך. כי בעצם התוצאה היא, אני לא חייב יותר לשלם, קח את השדה הזאת, וזהו. אני חייב, לא חייב לך יותר כסף. עכשיו, אם כשעכשיו בן אדם בא לבית דין, הוא אומר לו אתה חייב להימנה, הוא אומר לו לא חייב לך כלום, הוא מעיד על עצמו? הוא לא מעיד. על עצמו זה לא נקרא עדות, זה נקרא טענה. לכן הוא אומר, נוגע בעדות, למה זה לא נקרא עדות? לא כי חוששים שהוא משקר ואז כל החישוב שאמרנו שהוא לא הגיוני. הוא אומר, זה פשוט לא עדות. הבן אדם לא מדבר על מישהו אחר, הוא מדבר על עצמו. כשמישהו מדבר על עצמו, לא קוראים לזה עדות. לכן אתה לא קשר לעדות, כי אתה לא העדת.
גם אם זה גדול הדור, כאילו, אין חשש.
כן, גם אם אין חשש את לשקר, פשוט לא הייתה פה, לא הייתה פה עדות. היה פה מישהו שטען טענה. בשביל טענה אתה צריך הוכחה. אז זה תירוץ שני, והוא לא בא להכריע מבין התירוצים. אבל אתם רואים פה גם ששני התירוצים פה, הם באים להביא פה איזשהו עומק שהוא לא כתוב בפשט. אז יכול להיות שזה הנקודה של החידוש, וזה מה שהרמב"ם מתלהב ממנו. וכמובן, כל ההסתכלות המושגית והפירוש של הדברים, הוא אחרי זה, אצל בעלי התוספות, זה כבר בית מדרש שלם שעוסק בזה, וזה דור אחרי דור. ואחרי זה גם הרמב"ן משלב, הרמב"ן מביא את בית המדרש של הרמב"ם והריף, הרי מיגש, ומביא את חודשי התוספות. הרמב"ן עושה פה איזשהו שילוב של שתי השיטות. שהיה לו, כמו שראינו, היה לו גם איזה שהם ניצנים כבר בבית המדרש הספרדי הקדום. זה עד כאן להיום.
איך אתה קוראים לה?